כל חי אונליין 93fm.co.il.
האחרונה קיבלתי מדי יום פניות להיכנס לממשלה. לכולן עניתי, לשבת שם בלי להחזיק את העגל לא מעניין אותי, אני לא ועדת קישוט. השמועות על פריצת דרך היו מוקדמות, עד לרגע זה לא הונחה בפנינו הצעה הולמת. אם תהיה הצעה ראויה נשקול אותה ברצינות. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' תוקפת בחריפות את מראש מפלגתה הרצוג, אומרת כי כניסה לממשלת הימין הקיצוני של נתניהו היא בגידה בכל אחת ואחד מהבוחרים. יחימוביץ' הוסיפה כי עצם הדיון המתמשך על זחילה פנימה מביך אותי, זה דיון שמסריח מהסקרנות פוליטית עלובה ומרדיפה הג'ובים. הממשלה הנוכחית היא הגרועה והרסנית בתולדות המדינה. יחימוביץ' הוסיפה כי תשקול כניסה לממשלה רק אם בנט לוקח איתו גם את ביבי בדרך החוצה. את הידיעות ריכז כתבינו הפוליטית האגדסי. שגריר ונסואלה באום התנצל על אמירתו האנטישמית בדיון במועצת הביטחון של האום בשבוע שעבר. השגרירה ונסואלי שאל בדיון את חברי המועצה האם ישראל רוצה פתרון סופי לפלסטינים. פריצת דרך ביחסים בין המועמד הרפובליקני דונלד טראמפ ליושב ראש בית הנבחרים האמריקני פול ריין. בתום פגישה של השניים היום אמר ריין, עשינו צעד חיובי לקראת האחדות של המפלגה במטרה שתזכה במרוץ לבית הלבן. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בשבוע שעבר אמר ריין כי עדיין הוא אינו מוכן לתמוך בטראמפ. שיפור חל במצבו הרפואי של הקצין שנפצע ממיתן בכניסה לחיזמה בתחילת השבוע. מצבו של הקצין מוגדר בינוני ויציב ובהכרה מלאה ומתאושש מניתוח. בשער שכם בירושלים הגיעו הערב שוב כמה עשרות פעילי ימין וקיימו תהלוכה כשבכוונתם להיכנס להר הבית. המשטרה עצרה הערב 15 צועדים. מחקירת שריפת החורש סמוך לשכונת רמות בירושלים עולה כי הדלקה פרצה ממנגל שנשכח ביער על ידי מטיילים. 38 דונמים של חורש טבעי עלו באש. רכב של כיבוי אש הגיע לחבות דירה בשכונת מאה שערים בירושלים, ניזוק על ידי תושבים בשכונה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי על רכב הכיבוי הודבקו מדבקות מיוחדות שקשה להסירן, ובהם דגלי פלסטין ומשפטים פוגעניים. בסמוך לשיירה צבאית במחוז הכורדים במדרום מזרח טורקיה התפוצצה מכונית תופת בסמוך לשיירה צבאית של הצבא הטורקי, לפי שהלא ברור כמה חיילים נפגעו שם. במצרים נהרגו שני חיילים בשתי תקיפות של ארגון טרור בחצי האי סיני בסמוך לגבול עם עזה. ידיעות החוץ ריכז כתבנו שלמה ריזל. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
הלילה ומחר התחממות, בשבת יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ביום ראשון הכפדה בעומס החום. שרב כבד ישרור ברוב האזורים, ביום שני יוסיף להיות שרב כבד. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר. בירושלים מ-18 מעלות הלילה עד 30 מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז מ-16 עד 28, בשפלה מ-17 עד 31, בשומרון מ-19 עד 31 ובצפון הנגב מ-15 מעלות הלילה עד 35 מעלות מחר בצהריים.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי. תשוב ותשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת מסדרת תוכניות מיוחדות לימי ספירת העומר, ליל שישי חינוכי, ובתוכנית הזו, כהרגלנו, נעסוק בסוגיות המטרידות אותנו בנושא חינוך הילדים. ב-24 שעות האחרונות, הרבה מאוד אנשים בארץ דיברו על עצמאות. חגגו את העצמאות, יצאו לעשות על האש, כל אחד והמנהגים והחומרות, נסעו בכבישי הארץ ומילאו את הפארקים ואת אתרי הבילוי. אבל משהו אחד מאוד לא נעים התלווה תמיד ברקע של כל יום החגיגות הנפלא הזה אצל הרבה מאוד אנשים. והמשהו המטריד והלא נעים הזה שליווה זה הילדים. כן? הם כל כך מעצבנים, כל הזמן לא מרוצים. ובעיקר, בעיקר, לא ממושמעים. אבא יקר, כמה פעמים יצא לך לומר לבן שלך בחודשים האחרונים, שב כבר להכין שיעורי בית, בוא איתי כבר לבית הכנסת, כמה פעמים אפשר לומר לך? אמא יקרה, כמה פעמים את אומרת לבת שלך, כמה פעמים אמרתי לך לסדר את החדר, נו תסדרי כבר, נו תיכנס להתקלח, נו עשית שיעורי בית? כמה קשיים במשמעת יש לנו, ואנחנו לצערנו הרב רואים את זה באופן מאוד 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 גלוי, כאשר אנחנו נמצאים בצד הזה של המתרס של אנשים שמייעצים לציבור, הרבה מאוד בעיות הם דווקא בעיות משמעת. אתה שואל את עצמך למה? לכאורה זה נראה שזה משהו שמאפיין את הדור, מפני שאם תסתכלו אחורה, דור אחד או שני דורות אחורה, מי היה לא ממושמע? האם היו בעיות משמעת? גם אם היו, בטח לא בממדים של היום. מה מוביל לחוסר במשמעת? כיצד מתמודדים עם בעיות משמעת? וכיצד לא להגיע למצב של אותה אם אומללה שפגשה אותי לאחרונה, אחרי ששטחה את קשיי המשמעת עם בנה בן העשר, נהנחה ואמרה שהיא חושבת להתפלל עליו שימות. היא בוכה, היא שבורה, והיא אומרת לי, אולי זה עדיף ככה, מה הוא צריך את החיים הקשים האלה, שבהם הוא לא מסוגל להכיל שום כלל, שום מסגרת. איך הוא יגדל ככה? מה הם הגורמים המובילים את הילד לבעיות משמעת? כיצד ניתן למנוע התרחבות והחמרה של בעיות משמעת? מה עושים כדי לרפא בעיות משמעת קיצוניות? ועל הקשר שבין בעיות המשמעת לחרדות אצל ילדים, על כל ההתמודדויות האלו בעזרת השם נדבר הערב. אתם ציבור המאזינים, כמובן, כמובן, התוכנית הזו מיועדת בעיקר בשבילכם, מוזמנים להתחיל ולשלוח את שאלותיכם דרך האתר, או דרך האפליקציה, או פשוט להתקשר אלינו ל-039-039-039. ואת כל זה נתחיל לא לפני שנאמר תודה לצוות היקר, הטכנאי, סגי, פרל מוטר, והמפיק, זאב סגל, על העבודה הנפלאה שכבר החלה. וגם נספר לכם שתוכלו לשלוח מסרים ופניות באופן אישי, גם דרך האתר, אתר אתגרים בחינוך, תוכלו להיכנס כבר עכשיו, וכמובן דרך האתר של כל חי והאפליקציה. ובכן, מאזינים יקרים, הבעייתיות במשמעת היא שלפעמים נדמה שהילד שלנו הופך להיות חרש. זאת אומרת, כמה שאתה מדבר איתו, וכמה שאתה אומר לו, וכמה שאתה מנסה, כאילו יש משהו שהילד לא שומע אותי. נניח לדוגמה שאת רוצה שהילדים יבואו לשולחן לאכול ארוחת צהריים. ואת אומרת, ילדים, קשו לארוחת צהריים בבקשה. אין קול ואין עונה. אין תגובה אפילו. אין התייחסות. זה החלק הכי קשה במשמעת. להורים, אני לא מדבר מבחינה אובייקטיבית. להורים זה החלק הכי קשה במשמעת. הוא לא שומע, הוא חרש. כמה פעמים אפשר לומר לו? גם אנשי חינוך יכולים להזדהות עם המשפט הזה שאני אומר. לא רק הורים. בכיתות, בהפסקה בחצר, כמה פעמים אתה מדבר עם בחור, כמה פעמים אתה מדבר עם ילד, שום דבר לא עוזר. הייתי פעם בהרצאה בארצות הברית. אחת הנשים בהרצאה עצרה אותי באותו קטע ואמרה, אני חייבת לומר לך שהבן שלי הוא בדיוק כמו שאתה מדבר עליו. והייתי בטוחה שהילד הזה חירש, שיש לו הפרעות שמיעה. לקחתי אותו לכל הבדיקות אצל המומחים הגדולים ביותר, והתברר שאין לו בעיית שמיעה. אז למה הוא לא שומע אותי? אני רוצה קודם אולי לצאת בהצהרה, ולאחר מכן נתחיל להסביר את הדברים. אנחנו צריכים לדעת שהתהליך הארוך ביותר בחינוך הוא משמעת. הוא ארוך לא בגלל שהוא קשה, לא בגלל שהוא מורכב, אלא מפני שהוא מצריך זמן. כשאנחנו מבשלים גרגירים של חומוס, לוקח להם שעות להתבשל. לא בגלל שהם לא בסדר, לא בגלל שהם מנסים לעשות לנו דווקא, אלא רק בגלל שזה מצריך זמן. זה זמן הבישול הטבעי שלו, כמה שעות. בדיוק אותו תהליך בנושא המשמעת. בשביל שילד יהיה ממושמע, זה מצריך זמן. המשמעת היא תהליך של למידה. ותרשו לי להסביר קצת את הדברים יותר. יחשוב כל הורה לעצמו. כמה הוראות אני נותן לבן שלי? ביום אחד, משבע בבוקר ועד שבע בערב. 12 שעות. כמה הוראות, כמה הערות, כמה ביקורת. הרבה מאוד. כמה שאתם חושבים בראש, תכפילו בערך פי 4-5, זו המציאות. זה הסטטיסטיקה של הרבה מאוד בתים. ילד ממוצע חווה ביום כ-100 הוראות. כשאני אומר הוראה, זה יכול להיות, תביא רגע את התיק, אל תשכח את את הכרטיסייה שלך, תביא בבקשה, אתה יכול להעביר לבקשה את המזלג, תוריד את הפח, תסגור את המגירה, קום מהספה, כל ההוראות הללו. כ-100 הוראות ביום. אין אדם בעולם שיהיה מסוגל להכיל 100 הוראות ביום ולבצע אותם ב-100% הצלחה. זה פשוט לא קיים. אבל אנחנו מתוסכלים כי זה מפריע לנו, כי זה מייצר לנו בעיות, כי זה מפריע לי את סדר היום שלי. וכאן נמצאת הבעייתיות. משמעת היא איננה צורך של ההורים, היא צורך של הילדים. אני מוזמן להרבה מאוד מקומות לדבר. כשאני שואל באיזה נושא אתם רוצים שנעסוק, אני חושב ש-80% מן המקומות אומרים, הציבור מבקש לדעת על משמעת. אני מגיע להרצאה ואני שואל שאלה בפתח הדברים. ציבור יקר, אמרו נא לי בבקשה, למה בחרתם את נושא המשמעת? אתם יודעים מה התשובה שבדרך כלל עונים? כי זה קשה לנו. כי אנחנו לא יכולים לנהל את הבית בלי משמעת. כי זה בלתי אפשרי, כי אנחנו לא מסוגלים. אז אני אומר, רבותיי, נכון, נושא המשמעת הוא מאוד מאוד חשוב, אבל לא בגלל הסיבה שציינתם, אלא מסיבה אחרת לגמרי. משמעת היא ערך שהילד צריך לגדול איתו בשביל יציבות הנפש שלו. אתם יודעים כמה התמודדויות יש לבני נוער עם חוסר יציבות נפשית? אתם יודעים כמה בני נוער בגיל 16, 17, 18, חווים לפחות פעם או פעמיים אשפוז במחלקה פסיכיאטרית. ואני לא מדבר רק על הציבור הכללי בחוץ. אתם יודעים כמה סובלים מחוסר בביטחון העצמי? כמה סובלים מחסר ביציבות הנפש? מדובר במספרים גדולים מאוד. ממה זה נובע? אנחנו היום יכולים להצביע באופן ברור שחלק ניכר מאוד מן המקרים של בעיות נפשיות נובעות מחסר במשמעת בגיל הצעיר. מה הקשר בין הדברים? אולי לפני שנסביר את הקשר, נסביר מעט על הפרקטיקה המעשית במשמעת. יש פעמים שאדם נמצא קורא ספר, או מדבר עם חבר, או מאזין לזה תוכנית ברדיו אחרי 12 בלילה. ואז הוא מאזין למי שמדבר, הוא מאזין לדובר. אבל מצד שני, ישנם הרבה רעשי רקע בצד. למשל, נסביר. נניח שעכשיו אתה מאזין לי, או את מאזינה, ואת מבשלת לשבת, תוך כדי שאת שומעת את הרדיו, את גם, יש צלילים נלווים. זה יכול להיות כלי המטבח, שאתם מזיזים ממקום למקום, זה יכול להיות זרם הברז במטבח, ואולי רע של פריקת שקיות שקניתם קניות לשבת, ותוך כדי כך גם מקשיבים. אבל אם אני אשאל אותך, אותך, בסוף התוכנית הזו, האם שמת לב לזרם המים, לרע שהוא מפיק? האם שמת לב לצליל הקשת הקף כשאת מערבבת את הסיר? אין אדם ששם לב לזה. אנחנו לא בנויים להיות מרוכזים בשני דברים בבת אחת, בטח לא באותה רמה. אנחנו מתמקדים בעיקר, במה שמעניין אותי כרגע. כל השאר הם רעשי רקע נלווים שאני מנטרל אותם. אם אני עוצר לרגע את התוכנית הזו ושותק, נדמה שיש דממה מוחלטת, אבל רעשי הרקע ברקע ממשיכים, רק אני לא שם לב עליהם. זה בדיוק מה שקורה אצלנו בבית. אבא ואמא מדברים ונותנים הוראות, והאווירה שנוצרת בבית היא אווירה של מלל. כשהאווירה היא אווירה של מלל, אנחנו נכנסים לבעיה. הילד כביכול נהיה חרש, בדיוק באותה מידה שאת, גברתי היקרה, לא שומעת את הברז או את צליל הקשת הקף כשאת מערבבת את הסיר, את שומעת את הרדיו. הם מנטרלים רעשי רקע. זה מנגנון בריא. מה אנחנו כן צריכים לעשות? בעצם ננסה להבין מה עומד מאחורי גיל המרי, נקרא לזה כך, שרוצים לפרוק משמעת, שלא רוצים לקבל. נסביר. שלמה המלך אמר כך, בספר קהלת, בפרק ח', בפסוק ח', אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח. אני חוזר על המילים. אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח. ישנה אשליה כואבת מאוד בקרב הרבה מן ההורים, הרבה מן המחנכים, והרבה מאלה שעוסקים בהשפעה על ציבור, שאני יכול לנווט את החניך שלי. אני יכול להוביל אותו, ואף מחויב להוביל אותו, להאריך את הדברים שצריך להאריך, קרי תורה, מידות, נימוסין, דרך ארץ, ולהרחיק את הדברים שלא צריך להתקרב אליהם, קרי טכנולוגיה, טלפונים, דברים אסורים, מאכלות אסורות, זה בידיים שלי. וישנה איזושהי הנחה שאם אני אנחה את הילד שלי בדרך טכנית, אני אשפיע עליו. למשל, סבתא מגיעה לביקור ונותנת סוכריה לנכד. עומדת האמא בתווך ואומרת, מה אומרים? הילד מרים את הכתף. מה אומרים לסבתא? הילד מרים את הכתף השנייה. ואז אמא לוקחת את הסוכריה ואומרת, כשתגיד תודה, תוכל לקבל את הסוכריה. והילד צועק, אני לא רוצה להגיד תודה. אתה לא רוצה להגיד, אז לא תקבל. כמה זה מצוי אצלנו בדוגמה הדתית? אתה רוצה שוקולד? אני רוצה לשמוע שאתה מברך. לא רוצה לברך. אתה לא רוצה לברך, אתה לא תקבל את השוקולד. בסוף, אחרי ויכוח, הילד מאוד רוצה את השוקולד, אז אומר, ברוך אתה מלמד שוקולד. זה היה אמור להיות ברכה, רק במהירות. או שבסוף הוא אומר לסבתא תודה. האם מישהו מעלה על דעתו שבגלל שהילד עכשיו אמר תודה, הוא הפנים את ערך הכרת הטוב? האם מישהו מעלה בדעתו בזה שהילד אמר את הברכה, כרגע הוא מפנים את ערך הברכה? זהו רק תפקוד טכני חיצוני. אין בו שום שמץ של אמת. ולא רק שאין בו שמץ של אמת, יש בו הרס. אדם לא בנוי לקבל תכתיבים. אדם לא רוצה לקבל תכתיבים, אדם רוצה להיות בן חורין. כך אנחנו נברנו. רואים את זה אצל ילד בגיל שנה. הוא רוצה את המוצץ הזה, והוא רוצה את הבקבוק הזו, וזו הבובה שלו, ואף אחד לא ייקח. ואם אמא אומרת, עכשיו עולים לישון, אז הוא יצרח ויצרח עד שיתעייף ויפול בתוך הלול וירדם. למה? למה כל דבר הולך בקושי? לא מצאנו את זה אצל שום יצור חי מכל הטבע. למה רק אצל האדם? כי האדם נברא בעל דעה עצמית. האדם נברא עם דחף עצום לעשות את מה שהוא רואה לנכון, את מה שהוא מבין, את מה שהוא רוצה. הבעיה היא שפתאום מגיעים ההורים ולוקחים את הפטרונות ואומרים לא. אתה תעשה מה שאני רוצה. תעשה מה שאני אומרת לך. כאן מתחילה הבעייתיות. כאילו שיש איזושהי דרך שבה אני יכול לכלוא את הרוח של הבן שלי. אני אתן דוגמה, אני אומר אותה הרבה מאוד בהרצאות שלי. אני רוצה לחנך ילד לבוא איתי לבית הכנסת. אני לוקח אותו יד ביד ואומרים לו, יוסי, הולכים לבית כנסת. יוסי לא רוצה ללכת לבית כנסת, הוא רוצה להמשיך לשחק בלגו שלו. אבל לא, אתה צריך לבוא איתי. אבל הוא לא רוצה. לא, אתה חייב לבוא איתי. ואז הוא לוקח אותו. עכשיו בדרך, כשהולכים לבית הכנסת, מה יוסי חושב בלב? זה עצבים, למה יש לך את המושג הזה של תפילה? ומי רוצה בכלל? למה נולדתי דתי בכלל? למה? מי צריך את הדבר הזה? מגיעים לבית כנסת, זה לא נגמר הסיוט. יוסי, אתה תשב לידי, הוא רוצה לצאת לשחק בחוץ עם החברים. לא, אתה תשב כאן. מצווה חינוך. עכשיו כשהוא יושב ליד האבא, מה החוויה שהוא חווה? יש טעות נוראית שהורים הופכים להיות מרצים, שהורים הופכים להיות יועצים פדגוגיים. הם מתחילים לתת שיחות מוסר בבית, כמה חשוב וכמה צריך, בפרט האימהות, וסליחה שאני אומר, אבל זה באמת יותר מצוי אצל אנשים, כי להן יש את המעלה שבהרבה מן המקרים אכפת להם יותר החינוך. ואז היא שוטפת כלים, היא נותנת הרצאה לילד או לילדה. הטפות מוסר אינן עוזרות. את לא משגיח בישיבה? גם לא, זה לא כל כך הולך. זה לא הולך. כי הילד מזהה שיש כאן תהליך שמנסים להשפיע על הדעת שלי, על הדעה שלי. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה שאנחנו דוחים השפעה, דוחים כל התערבות בדעה. נחזור ליוסי. יוסי כבר התיישב ליד אבא, כבר איכשהו השלים עם המכה הזו. אבל אבא לא מסתפק. תפתח את הסידור. אומרים כתף, לא רוצה. תפתח את הסידור. לא נעים לו מהשכנים לספסל. אז הוא פותח את הסידור. מה עובר לו בלב? עצבים. יש כאלו שאמרו, צדיקי עולם, מתי יגיע לידי ויקיימנה? הילד הזה אומר, מתי יגיע לידי ועזרקנה? הוא לא רוצה. ואבא לא מסתפק בזה שיוסי פותח את הסידור, הוא רוצה שהוא גם יקרא בדיוק איפה שהשליח ציבור אוחז. יוסי קורא. אבל בלב שלו מתחילים תהליכים של דחייה ודחייה עמוקה מאוד. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. מספיק חינוך של כמה שנים טובות כאלו, אתה גמרת על הילד. הוא לא ירצה להתפלל, הוא לא ירצה לדרוך על מפתן של בית כנסת, זה הדבר הכי פחות מעניין אותו, במקרה הטוב, אם לא שהוא שונא את זה. רוצים לחנך ילד ללמוד, מצמידים לו אברך, והילד לא רוצה בזה, אבל אומרים לו, אתה חייב, או אתה חייב להצליח במבחן. שזה עוד שטות שאני יודע מאיפה הוא הגיע. הדבר היחיד שאדם חייב לעשות, זה להתאמץ. כי אם חובתנו הייתה להצליח במבחנים, אתה כבר מוריד 65% מכלל התלמידים בארץ, כי אין להם את היכולת לשמור על ממוצע של 80-90 למשך שנה או שנתיים ברצף. אין להם את היכולת, גם אם ירצו, למעלה מ-65%. אז מה? בשר תותחים תעשה מהם? כולם יעלו על קורבן הציונים בתעודה? מי המציא את השטות הזו? המדד היחיד שבו יבדקו את האדם בשמיים היא מאיזה נקודה יצאת ולאיזה נקודה הגעת אחרי 120. במילים אחרות, מה אתה עשית? כמה בחירות טובות היו לך בחיים? זה מה שימדד האדם. ואת הערך הזה אנחנו מפספסים לילדים שלנו. אבא יקר, אמא יקר, את יכולה לשלוט על הגוף של הילד. זה כן. אני יכול להחליט שהגוף הקטן הזה של יוסי, כל בוקר, בשש בבוקר, יהיה על הרגליים, יתהפך העולם, הוא יעמוד על שתי רגליו. אתה יכול. אתה יכול לשלוט ברובד החיצוני של הילד. אתה יכול להחליט שעכשיו גופו של יוסי לא יהיה במשחקי הלגו, אלא הוא יהיה בתוך בית הכנסת. אתה יכול להחליט שגופו של יוסי לא ישחק בחצר בית הכנסת, אלא גופו יושב לידך. אתה גם יכול להחליט ששפתיו יתנועו בהתאם לקצב שליח הציבור ויאמרו את הטקסט הרלוונטי בכל רגע ורגע. אבל אתה שולט רק ברובד החיצוני. בנפש פנימה, אפס. כלום תוהו. ואני חוזר לפסוק של שלמה המלך. אין אדם שליט ברוח לכלו את הרוח. רוח האדם נבראה חופשית, גם אם זה לא פשוטו של מקרא. רוח האדם נבראה חופשית. אתה לא יכול להכניס אותה לכלוב. רק את הגוף אתה יכול לכפות. את הגוף אתה יכול להרגיל, אתה יכול לתרגל, אתה יכול לענות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא בנפש. מכאן מתחילים בעיות, אנחנו מכנים אותם בעיות, זה לא בעיות, אבל מכאן מתחילים, נקרא לזה ההתחככויות המשמעת. אני אומר לו, שב ללמוד, והוא אומר, לא בא לי. אני אומר לו, לך לצחצח שיניים, והוא אומר, לא רוצה. אתה אומר לו, כנס להתקלח, הוא אומר, התקלחתי אתמול. עצם ההתנגדות היא צורת אדם, היא צורה בריאה של אדם. כשבא אליי אבא ואומר, אני פתרתי את כל הבעיות המשמעת עם הילדים שלי במכות, בצעקות, בעונשים, זה נגמר, אני אומר לו, קברת את הבן שלך. כי זה אחת משתי האפשרויות. או שהילד שלך נשבר ואיבד צורת אדם שעומד על שלום ומתנגד ונהיה שפוט שלך, שאז הרסת אותו. או שבמקרה הטוב יותר, הוא למד להיות כל כך מתוחכם שהוא מעלים מעיניך ואתה לא שם לב. אתה חושב שפתרת את בעיות המשמעת. משמעת נובעת, סליחה, בעיות המשמעת נובעות מזה שצורת אדם היא צורה של מתנגד. אני לא מוכן לקבל תכתיבים. אני רוצה להחליט על החיים שלי. ואת הנקודה הזו אנחנו מפספסים לא רק עם ילדים, גם עם נערים ועם מתבגרים. אתה כופה אותו וכופה אותו וכופה אותו, ויום אחד זה מתפרץ. הרב דסלר דיבר על קפיץ. כשאתה לוחץ קפיץ כנגד רצונו הטבעי, הוא רוצה להיות משוחרר, ואתה לוחץ אותו פנימה ואתה מוסיף לחץ, עצם הלחץ יוצר צבירה נגדית. ביום שהידיים שלך יחלשו או שהקפיץ יתחזק, הוא לא יחזור לגודלו הטבעי המקורי, הוא יהיה הרבה יותר רחב. ביום שהילד יגיע לגיל 14, והיום זה כבר בגיל 11, הוא יברח לך מהבית ויצא לרחוב, ואתה תאמר, הרי אני השקעתי את כל החיים שלי, שיאהב בית כנסת, שיאהב תפילה, שיאהב ברכה. מה קרה לו? ידידי היקר, אתה נפלת בפח המפורסם של, קוראים לזה בשפה המקצועית, הפעלה. אתה רק הפעלת את גופו של הילד, אבל אף פעם לא שאלת את עצמך מה עובר בתוך הלב שלו. עד כמה הוא מחובר, עד כמה באמת הוא רוצה להפנים את ההנהגות שאני מנסה להנחיל לו. את זה אנחנו שוכחים, כי אנחנו רוצים הכל מהר, כי אנחנו רוצים אינסטנט, כי זה הדור, כי ככה התרגלנו, כי כל דבר אני רוצה כאן ועכשיו. וגם בחינוך אני רוצה שיהיה כאן ועכשיו. מה לעשות? הילדים שלנו נולדו, הם חדשים, עוד לא התקלקלו, הם מהניילונים. הנפש שלהם לא, איננה מוכנה לקבל תכתיבים. זאת צורת אדם. אז איך בכל זאת משפיעים עליהם? איך בכל זאת ממשמעים אותם? איך בכל זאת מגיעים איזושהי דרך שתגרום לנו לפתור את בעיות המשמעת ולהשפיע על נפש הילדים? האמינו לי, זה לא כל כך מסובך כמו שזה נראה, ונראה שזה לא כל כך מסובך מיד אחרי הפסקת הפרסומות. בבקשה.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עם הגפילטה ווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה, ההורים וגם הילדים בכל העולם מחכים בציפייה לשבת. היחיד בחשוד בדעת סעידה החרדית, להשיג בחנויות המזון והקפואים.
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית, ובתוך זמן קצר הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת עטבה בלעדית למכשיר הבי-קיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
טפט או צבע, נורת לד או נברשת, רוצים לעבור לדירת חלומות בלי לארוז ארגזים? מדורי העיצוב של דירה נאה יעזרו לכם לקבל החלטות נכונות ולהאיר את הבית מחדש. בואו ללמוד מטובי המעצבים איך לשדרג את הבית שלכם מבלי לשבור קירות. מגזין דירה נאה, המדריך המקצועי לבנייה ועיצוב, מרכז עבורכם את כל החידושים והפתרונות לדירה נאה יותר. להשיג עכשיו בחנויות. לרכישת מינוי 072-234-1454.
בואי להגשים את עצמך. אורנה ביוטי סנטר, בית הספר למקצועות הקוסמטיקה ברמה גבוהה. קבוצות בוטיק, יחס אישי באווירה חמה וקסומה. קורסים במקצועות איפור ביוטי ואיפור קלות, תסרוקות ערב, ועכשיו קורס תספורות במקום 5,200 שקלים, רק ב-2,800 שקלים. ובנוסף, ערכה מקצועית בשווי 1,200 שקלים במתנה. אפשרות קבלת מלגות לזכאיות. 03-6488-139. 03-6488-139.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, היינו צריכים להמשיך את החלק הבא, אבל בגלל שיש לנו כל כך הרבה מאזינים שממתינים, אז אולי ניקח מאזין או שניים, ולאחר מכן נמשיך ונסביר איך אנחנו בעצם מגיעים לליבם של הילדים, ואיך אנחנו מצליחים גם להשפיע ולהתמודד ולפתור בעיקר בעיות משמעת. ערב טוב ושלום למאזין על הקו, בבקשה.
שלום הרב, ערב טוב, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול בבקשה, יש לי ילד בגיל 6, שכבר מגיל 3 הוא מגיב בצורה מאוד קיצונית, בצורה אלימה, לכל מיני דברים שלא מסתדרים לו. זאת אומרת, בדרך כלל הוא ילד רגוע וחייכן ואהוב מאוד, רק שלא מסתדר לו משהו, נגיד כשהוא היה בגיל יותר קטן, אז מישהו בטעות אפילו הפיל לו את הכיפה, והוא ממש משתולל, קופץ ומרביץ וממש לא מרפא. זאת אומרת, בצורה מאוד אגרסיבית, והיום זה כבר יותר פחות אגרסיבי, יותר מילולי, ממש מתבטא בצורה, בתביעות מאוד מאוד גסות, אפשר לומר, אפילו. אף אחד לא אחראי עליי, אף אחד לא, אני לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי מאף אחד, או משהו כזה. זאת אומרת, השאלה היא, איך אנחנו מבחינים בין בעיה חינוכית לבעיה טיפולית רגשית, איך
התמודדות. יפה אמרת, רק תרשה לי תיקון קטן על הסיפה שלך. אתה אומר, איך מבחינים בין בעיה חינוכית לבין בעיה רגשית? אנחנו אומרים שזה ממש אותו הדבר. בדרך כלל, אי אפשר להגיד ב-100%, אבל בדרך כלל, ברוב כל כך מוחץ, שאני יכול לפחות, אפילו כיועץ, כמעט להחשיב אותו כ-100%, הם בעיות רגשיות מתפתחות מבעיות חינוכיות. נסביר. אולי לפני שאני אסביר, אשאל אותך שאלה. באותם ימים שבהם הוא היה משתולל, מתפרץ, ואני מרחיב איתך טיפה בשאלה, מפני שהשאלה שלך כל כך נפוצה, שאני מעריך שהרבה מאוד מאזינים מזדהים ממה שאתה אומר, ויעזרו גם בתשובה, וזו הסיבה שאני מעט מרחיב יותר. כשהוא היה מגיב בצעקות, בהשתוללות, אתה זוכר כיצד אתם כהורים הייתם מקבלים את זה? מה הייתה תגובתכם לעניין?
כן, היינו סופגים את זה, זאת אומרת, לא היינו מחזירים לו באותה צורה. היינו מחכים שהוא ירגע, היה לו כך דקה שתיים, הוא היה נרגע, זה הכל היה חוזר למסלול הרגיל. זאת אומרת, עוד דוגמה קטנה, סתם שהוא היה לפני כמה שנים, למשל, היינו הולכים יחד, והוא היה, הוא לא שמנו לב, הוא הולך קצת אחרינו, לא שמנו לב שהוא לא התקדם איתנו, אחר כך הוא שם לב לזה, זאת אומרת שאנחנו נתקדמנו, אז הוא רץ וקופץ ומרביץ, ושהוא נכנס לחפנו למדת לפניו, והוא עושה שרוצה להיכנס לפנינו, דברים ממש, היינו מחכים פשוט של רגע, זאת אומרת, הוא ממש משתולל, מרביץ והכל, קופץ אלינו, מחזיק אותנו,
זאת אומרת, זאת אומרת
שבין, היינו חכים של רגע, וממשיכים הלאה.
זאת אומרת, במילים אחר,
כמובן שהיינו אומרים לו שזה לא בסדר, כמובן שהיינו, אתה לא תרביץ, זה לא בסדר, אבל חיכינו של רגע.
במילים אחרות, אפשר לקרוא לזה כמעט שלא הייתה תגובה. זאת אומרת, הילד משתולל, לא הייתה תגובה לו בגלל שאתם מזניחים, בגלל שבאמת הורים לא יודעים איך אני מגיב. הילד משתולל, מתעצבן, אז אני מחכה שירגע, או שאני אומר לו כמה מילים, די, תפסיק, תירגע, נכון? כמו התגובה בערך של כולנו, ובזה חושבים שזה נגמר. צריך לומר כמה דברים. הצורך במשמעת הוא צורך נפשי של הילד. ילד באופן טבעי, כאשר אני מדבר על, כשאני אומר ילד, אני מדבר בעיקר מגיל 0 עד גיל 10, 11, 12. ילד באופן טבעי רוצה להרגיש, כל אדם רוצה להרגיש, אבל הילד בוודאי להרגיש שהוא גדל באווירה בטוחה, באווירה תומכת, באווירה יציבה. מבחינת הילד, אווירה זה אבא ואמא. ככל שהוא גדל, הוא גם מכניס לחשבון את האחים, אחיות, לאחר מכן את החברים בכיתה, לאחר מכן את הסביבה, ולאחר מכן אפילו את הציביליזציה כולה. אבל עד שזה הופך להיות בעולם שלו, כשהוא ילד, עיקר עולמו זה אבא ואמא. בין אם אנחנו כהורים נרצה בזה, בין אם לא, בין אם ננסה להתנער מהאחריות הזו, עיקר עולמו של הילד זה אבא ואמא. כשאבא ואמא משדרים חוסר אונים אל מול הילד. זאת אומרת, הילד משתולל, צועק, או מפר משמעת, או אין, לא משנה מה, וההורה רק עומד קצת נבוך, קצת מבולבל, ואפילו אומר לו, אפילו אם ההורה צועק, די, תפסיק, נו, גמרנו עם זה. הילד מזהה שיש ביכולתו להוציא את הבית משלוותו. זוהי עוצמה שהילד מקבל אותה לידיים והיא מרתיעה אותו. אתן לך דוגמה, גם היא אחת הדוגמאות המפורסמות שלי. תאר לך שאני נותן לך עכשיו שלט עם הרבה מאוד כפתורים, ואני אומר לך, זה השלט שמחובר לגופך. מהיום אתה מקבל שליטה מלאה על הגוף שלך. זאת אומרת שאם חלילה נכנס חיידק, אתה לוחץ על כפתור והורג אותו. לעולם לא תהיה חולה. תמיד תהיה חזק, רענן וצעיר. אתה שולט על תאי האור, על התאים המתבגרים, על הכל. רק מה? יש בעיה קטנה. אם אתה הולך לישון בלילה ושכחת לכוון בשלט, בטיימר, את קצב פעימות הלב כראוי, ואת פעולת המעיים תוך כדי שינה, ואת קצב הריאות והנשימה, אם שכחת פרט קטן, יש סיכוי שאתה לא קם בבוקר. תאמר לי אתה ידידי, היית מוכן להחזיק כזה שלט ביד?
ודאי
שלא. אף אחד לא היה רוצה להחזיק כזו עוצמה בידיים. לכאורה למה? כך, שליטה. לא, יש דברים שאני מעדיף שהקדוש ברוך הוא ישמור, יחזיק אותם, שהשלט יהיה בידיים שלו, אני לא סומך על עצמי. זה בדיוק מה שקורה אצל הילד. הרבה הורים שלא יודעים כיצד להגיב בבעיות משמעת, נעמדים חסרי עונים מול הילדים, וכשאני אומר חסרי עונים, זה לאו דווקא שותקים והמומים, לפעמים הם צועקים על הילד, הם לא נותנים לו את מה שהוא מבקש, אבל הבית יצא משלוותו, ההורה יצא משלוותו, הילד מתחיל להפנים, בלילה הוא הולך לישון, והוא אומר לעצמו, אני אומר, אומר במרכאות, אבל בנפש כך הוא מרגיש, הוא אומר לעצמו, יש לי שלט, אני לוחץ על כפתור, ואבא הופך ממצב רגוע ושלב לעצבני, כל אווירת הבית משתנה. אמא הופכת בלחיצת כפתור שלי, יוצאת משלוות נפשה, והופכת להיות מיואשת, ממורמרת, אינני יודע מה. הדבר הזה מחריד את הילד. הוא מפחד שהוא מחזיק בידיים שלו את העוצמה על ההורים שלו. מה השלב הבא, אתה יודע? השלב הבא שבפעם הבאה הוא יעשה בעיית משמעת הרבה יותר קיצונית. כיתת ההכרה של הילד דוחפת אותו לעשות מעשה יותר חמור, כי הוא אומר לעצמו, ושוב פעם שאני אומר אומר, זה לא לוגי, זה רגשי, הוא אומר לעצמו, אם אני אעשה בעיית משמעת כל כך חמורה, פה הם כבר יעצרו אותי. פה הם כבר יוכיחו לי שהם חזקים ממני. מה קורה כשגם אז אנחנו עומדים חסרי אונים? אז הוא עוד פעם מייצר, וזה מעגל קסמים שכמעט אין לו סוף, וזו אגב הסיבה לכך שבעיות משמעת תמיד תמיד מתחילות בקטן, והולכות ועולות והולכות ומתגברות והולכות ומתרחבות. מפני שזה בעצם...
אז בעצם הייתי אמור להגיב, אז הייתי אמור בעצם לעצור אותו, זאת אומרת... להגיד יפה. לו, ללחים איתו באותה צורה שהוא נלחם, זאת אומרת להחזיר לו באותה מידה?
בוודאי שלא, אסביר לך גם למה לא. כי אם אתה מחזיר לילד באותה מידה, אתה בעצם כביכול אומר לו, בוא נראה מי יותר חזק. נוצרת איזושהי מלחמה סמויה או לא סמויה ביניכם, וזה עדיין מרגיש לילד שיש לו כפתור שמוציא אותך למלחמה. אתה צריך לעשות מצב כזה, שבו הילד יפנים, שכל השלט שיש בו, עם הכפתורים, זה שלט צעצוע, אין לו שום שליטה על שום דבר. וכדי להמחיש לילד שאין לזה שום שליטה, אתה צריך להתנהג כרגיל, ואני אסביר מה הכוונה. בפעם, ופה אני פונה באמת לציבור הרחב של המאזינים, ולא רק אליך כמי שהציג את השאלה. כשאנחנו מזהים בעיית משמעת אצל הילד, נניח שאמרתי לו, אתה לא מקבל שוקולד, הוא מתחיל להשתולל, לרקוע בידיים ברגליים, להעיף כיסאות. אני ניגש אליו ברוגע, בשלווה ובתקיפות. אנחנו קוראים לזה רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות של רוגע, שלווה, אבל תקיפות. ואני רוצה להדגיש תקיפות ולא תוקפנות. יש הבדל גדול ביניהם. רשת הביטחון הזו בעצם, אתה ניגש אל הילד, אוחז אותו ביד ואומר לו, כדוגמה, יוסי, אתה לא תתנהג כך. בהתחלה הוא בכלל לא שומע, הוא צורח, הוא לא שומע אותך. אתה מחזיק אותו באופן, לא באופן תוקף, אלא באופן כאילו אתה מגן עליו מפני עצמו. כמו איזושהי חגורת בטיחות חזקה מאוד, שלא נותנת לו לזוז. ואתה אומר לו, אני אחזיק אותך עד שאתה תירגע, כי אין לך רשות להשתולל. ב5-6 פעמים הראשונות שאתה אומר את זה, הוא בכלל לא מקשיב. לאחר מכן זה יתחיל איכשהו לחלחל האוזן, זה יכול לקחת שעה אמיתית, 60 דקות, אולי יותר. אבל זה מה שעושים בפעם הראשונה עד שהילד נרגע. בפעם הבאה שהילד עושה את זה, אותה תגובה, כל הזמן אותה תגובה קבועה, שמראה לילד, ממחישה לו, אתה לא שולט במצב, אתה לא מוציא אותי משלוותי, מצד שני אתה לא תעשה מה שאתה רוצה, כי יש כאן הורים חזקים שלא ייתנו לך לעשות מה שאתה רוצה. אחרי תקופה הילד הופך להיות רגוע. הוא מרגיש שאבא ואמא זה דמות שהוא יכול לסמוך עליהם. הוא פתאום נהיה שלב, פתאום הוא מחפש את חברת ההורים. נעים לו עם ההורים כיוון שהם משדרים עוצמה, חוזק, וסוף כל סוף הם לקחו לו מהידיים את השלט שממנו הוא כל כך פחד, שהוא אפילו לא יודע מי שם לו אותו בידיים, והלך.
ולקחת אותו לחדר למשל, כדוגמה, לתפוס אותו, לקחת אותו לחדר, אמרו, תשאר פה עד שתרגע ותבוא, זה אפשרות או שזה לא, אין צורך או לא כדאי?
קודם כל, השאלה באיזה רמה של חוסר משמעת. לפעמים אתה אומר לילד תיכנס, ואחרי
שנייה... שהוא משתולל בצורה, אני מעיף דברים, מרביץ, מעיף דברים...
במקרים של השתוללות, אנחנו צריכים ילד יותר מבין בהמחשה ולא בהסברים, להמחיש את העוצמה שלנו בדיוק כמו שהסברתי לך. זה בגיל הצעיר. בגיל מתבגר יותר, אנחנו נוקטים אחרת. אבל מי שבגיל הצעיר כבר פועל כמו שאמרנו, לא מגיע בדרך כלל לבעיות משמעת קשות בגיל המתבגר יותר. אגב, זה אחת הסיבות שבעיות משמעת אצל ילדים בדרך כלל מלוות גם בחרדה. ילד חסר משמעת, אני ישר שואל את ההורה, תגיד, הוא חרד ממשהו? הרבה הורים אומרים כן, הוא מפחד לישון בחושך, הוא לא רוצה להישאר לבד, וכן הלאה. ממה זה נובע? מזה שהוא מרגיש שאין מישהו מגונן. אני הבא לבית. נותנים לילד יותר מדי עוצמה שהוא לא רוצה בה. אתה יודע, יש סופרת גויה בארצות הברית, שחיברה איזה שיר כזה, כביכול על אלוקים. והכותרת שלו היא, אם אני הייתי האלוקים. ושם היא מפרטת כל מיני דברים וכו', הייתי עושה ככה וכך וכך וכך, ואחרי שהיא מפרטת כל כך הרבה דברים, היא אומרת, אבל דבר אחד בוודאי הייתי שוכחת לעשות. ומהו? בקלחים של הטירס הייתי שוכחת להתקין את השערות הקטנות האלה שיוצאות שם. אתה מבין, אם הייתי נותן למישהו עוצמה, הייתי אומר, בוא, תשלוט בכל, תשלוט בזריחה, בשקיעה, אבל אתה מתפקד את העולם, טעות אחת הכי קטנה, בהרכב האטמוספרי, אתה מצית את כל כדור הארץ. זו שליטה אדירה. אף אחד לא מוכן להחזיק כזה שלט בידיים. ילד שצורח, משתולל, זועק, הוא בעצם צועק להורים, בבקשה תראו לי שלא אני השליט, תוציאו לי את הסוללות מהשלט המפחיד הזה.
ויש ילד שיותר זקוק למשמעת מאחרים, זאת אומרת, יש לו אח בגיל 8, שהוא, זאת אומרת, ממש אחרת, אנחנו מתנהגים איתם באותה צורה, ואף פעם הוא לא משתולל, זאת אומרת, יש לו, אתה יודע, כמובן, הוא לא רוצה לעשות, או לא בא לי וזה, אבל לא משתולל אף פעם, לא... ואת יש ילד שמטבעו יותר זקוק לדבר הזה?
כל ילד זקוק למשמעת, יכול להיות שיש שינויים מעטים בפרקטיקה, אבל הצורך בנפש הוא אותו צורך, ובשמחה, בשמחה הייתי מעריך איתך עוד, אני עוד אתן את מספר הטלפון האישי שלי בלי נדר, אבל כיוון שיש מאזינים שממתינים הרבה מאוד זמן על הקו, אז דוחקים בי...
אני מאוד מודה לכם. תודה רבה,
תסכולים. טוב, תודה רבה, ונעבור למאזין הבא, ערב טוב, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כן.
אני בשידור.
כן, אם תוכל מעט להגביע את כולך, נשמע אותך מצוין.
כן, כן, רציתי לדעת אם אני בשידור. שלום כן. לך וערב טוב.
ערב שמעתי טוב.
שמעתי לפני שאני נכנס לשיחה, שמעתי את השיחה עם המאזין הקודם, שהגדרת את השלט והשלט, ואנחנו לא רוצים לשלוט בעולם. זה משהו נפלא שהקדם...
סליחה שאני קוטע אותך, מהירים לנו בהפקה שאתה חייב להגביה את קולך, כי בבית המאזינים כן. פחות שומעים אותך היטב.
כן, כן, אני שומע אותך.
תשמור על זה ככה על כל השיחה, כן.
עכשיו יותר טוב.
מצוין, שמור על זה כך.
כן, אז אני רוצה להגיד לך שהזנתי לשיחה עם הקודם, שדיברת איתו קודם, איך התגמת לו את העניין הזה של השלט, ועם לחיצה אחת אפשר להרוס את העולם, אפשר לעשות טוב עבור מהעולם, אז פשוט התגמת משהו שזה ביסוד של המשמעת, יכול להיות שזה היסוד של המשמעת, משמעת של ילדים זה בעיה, זה בעיה בפרט כאלו שמתבגרים. אבל אני אולי חושב, בגלל שהתבגרתי קצת, כשיש משמעת עצמית להורים, זה מקרין, אני חושב, גם על הילדים, גם לבחורים, גם לזה. אם אתה מדגים את זה עם, עם שלט אחד, שלט אחד של, 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 של היום של הטכנולוגיה, של האינטרנט הארור, או של הטלפונים הפסולים, הטלפונים שאינם את ההכשר של ועדת הרבנים, שזה חוץ מדיבור, זה אני רואה, אני רואה, ראיתי עכשיו בבין הזמנים את הילדים, את הבחורים, איך שהם נמשכים כמו זבובים לאור. הם נמשכים לכל הכלים האלו, לכל החברים, לכל זה. הלוואי והיה לנו משמעת, משמעת עצמית, לשמוע בכל גדול לישראל, לשמוע בכל הצדיקים, לשמוע בכל אלו שאמרו, והרב ווז'נר זיכרונו לברכה, זכר הצדיק לברכה, אמר שאסור להחזיק בבית, אם מישהו יש לו בבית אינטרנט, הוא אמר אסור להיכנס אליו הבית הזה, כמו שהוא מחזיק שור המזיק בבית. אני חושב שאם אנחנו היינו שומעים לעצמנו, ההורים, כן. אם היינו יכולים להשפיע על ההורים, על, על הסביבה, כן,
בהחלט,
אנחנו
בהחלט,
נתחזק, נזרוק ולהשבור ולבהר את כל הכלים העצמאים האלו, כל הכלים של הטכנולוגיה,
בהחלט, אני חושב שאני יכול להסכים, אני חושב שאני יכול באמת באמת להסכים עם כל מילה שלך, וגם למשמעת העצמית בוודאי ובוודאי שיש השלכות גדולות מאוד על המשמעת של הילד, ילד שרואה שאבא בעצמו קם בזמן לתפילה, יושב ללמוד יום יום באופן קבע ולא מפסיד, ואפילו אם הוא היה לו יום ארוך הוא מגיע הביתה ויושב ולא מפסיד, הדברים האלו בהחלט משפיעים על נפש הילד, ואני מאוד מאוד מודה לך שאלת את הנקודה הזו, זה באמת 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 היה חשוב מאוד לרקע של הדברים, ואנחנו מסכימים ב-100%. נעבור לעוד מאזין שיתנתק לנו, בסדר, ייצרו אותו קשר מההפקה. בינתיים אנחנו נעבור לעוד מאזינה אחת. כן, בבקשה, שלום וברכה.
שלום.
ערב טוב, כן.
ערב טוב. יש לי שאלה לגבי המשמעת שהרב דיבר, אבל בגיל צעיר מאוד, אבל עדיין אני מרגישה שזו שאלה. הילדה שלי בת שנה, יש לי בעיות של, אפשר לקרוא לזה בעיות משמעת, אבל היא רוצה כל הזמן שנרים אותה בידיים, היא יודעת מה היא רוצה, היא מבינה טוב מאוד. מעניין אותי מה, מה יש לרב להגיד על זה, איך, איך,
כן, לכאורה יכול להיות שהרבה מאוד מאזינים מרימים גבה. התקשרת מאזינה על תינוקת בת שנה, התשובה היא כן בנושא הזה של המשמעת, ויפה ששאלת את השאלה, ואני אסביר. ככל שילד מתרגל לעולם של כללים, לעולם של משמעת בגיל צעיר יותר, כך יהיה הרבה יותר קל להרגיל אותו למשמעת בהמשך. מה אני מתכוון? זה שהיא מבקשת שתרימי אותה, זה לא בעיה של משמעת. זה גם לא בעיה חינוכית, אין עם זה שום בעיה. בפרט אם יש לך זמן או שזה בת יחידה, אז בשמחה, למה לא? תעניקי למה שאת יכולה. אבל, תהי את היוזם למשמעת. הרבה הורים מחכים שיש בעיה, הילד לא מכין שיעורים, הילד לא הולך למקלחת, ואז נזכרים, יש צורך למשמע, בוא נעשה את זה. לא. תהי את היוזמת של המשמעת. הבת שלך הולכת בבית או זוכלת, תייחדי אפילו תייחדי איזושהי פינה, או איזשהו חפץ בבית, שבו כל פעם שהילדה מתקרבת לחפץ הזה, אפילו באופן מלאכותי, שימי אותו באזור, אבל כל פעם שהיא מתקרבת, תרימי אותה כדי להמחיש לה, ותאמרי, לא, 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 בזה אמא לא מרשה לגוע. לא להרים את החפץ מהילדה, את הילדה מהחפץ, או מאותה פינה בבית. לא, לכאן אמא לא מרשה להגיע. סתם בלי מטרה. המטרה היחידה היא להתחיל לתרגל אפילו תינוק בן שנה, לכלל אחד קטן. אל תקחו את זה רחוק. אל תציבו יותר מדי כללים. משהו קטן, כן. שיופיע פעמיים שלוש ביום, שאמא ממחישה לילד או לתינוק, לא, 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 זה אני לא מרשה, אבל דבר קבוע. לא פעם את החפץ הזה, פעם את החפץ ההוא, לייחד איזושהי פינה בבית, או חפץ בבית, שבו אין רשות לילד להתקרב או לגוע. זה אפקטיבי מאוד 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 למשמעת של גיל 3 ו-4 ו-7 שיהיו בעתיד. לכן, תני לה הרבה חום ואהבה, הרבה שמחה, הרבה חיוכים, את יכולה להרים אותה הרבה כל הזמן שזה לא מפריע לך, ואת לא רואה שזה הופך להיות הרגל שיחביד עלייך בעתיד, אבל מצד שני... אז זה עניין של, שוב פעם, זה עניין טכני. זאת אומרת, את צריכה לשאול את עצמך, האם אני בנויה עכשיו להרגיל את הילדה שאני ארים אותה? אם כן, טוב. אם לא, פחות טוב. אבל בהחלט הילדה צריכה לחוש חום ואהבה פיזיים, ועדיף שהם יהיו יזומים. זאת אומרת, ערך של חיבוק ונשיקה. ולהרים את הילד דווקא כשהוא לא מבקש, שווה פי 100 מאשר אני עושה את זה כשהוא כן מבקש. כי כשאני היוזם את פעולת החום והאהבה והקרבה, היא הרבה יותר משמעותית, היא הרבה יותר אמיתית כלפי הילד. לכן, זה מה שצריך להיות. מצד שני, כאשר אנחנו מרגילים את הילדים ממש מגיל שנה, למשמעת, זה ערך עצום, זה כלי פרקטי, שיעזור הרבה מאוד בהמשך הדרך.
וזה יכול לעזור גם לעצמאות שלה? שהיא תלמד... או שזה לא קשור. היא תלמד לשחק לבד ולהסיק את עצמה לבד?
כן.
זה לא צריך דווקא שאיתי בידיים, או
בהחלט.
דווקא כשאני ממש ממש לידה?
בהחלט, כן. את יודעת מה הדוגמה היפה לזה? שבטים אנלפבטים שחיים ביערות בתקופת האינדיאנים, אומרים שעוד היום יש כמה שבטים כאלו, שם עשו מחקר עליהם וצילמו אותם במעקב. ראו שילדים ממש בני שנה, אמא שלהם בכלל לא מגישה להם אוכל. השבט קם ונודד למקום אחר, הילד הקטן נשרח אחריהם. השבט עובר במקום שבו מצד אחד יש צוק שאפשר להתגלגל וליפול, הם אפילו לא מתייחסים לתינוק בן השנה, והוא הולך אחריהם ולא נופל. הילד מתחיל להתאים את עצמו לאמא, הוא בא לבקש את האוכל, הוא פשוט מפותח כמו ילד בן 5, אף על פי שהוא בן שנה. שם זה אומנם נובע לא מתוך מטרת חינוך, אלא מזלזול בחיי אדם. אבל... הפרקטיקה היא אותה פרקטיקה. ברגע שילד חווה משמעת, הוא מתחיל לקבל ביטחון, מתחיל להבין שהדברים תלויים בו יותר, והילד הזה מתקדם בצורה נפלאה, אבל כל זה על בסיס של הרבה חום, הרבה אהבה, באופן יזום מצידנו.
אוקיי, תודה רבה רבה, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה, בבקשה, אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחרי השעה השנייה, איתכם המאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. השפית הבאה, עונה עשירית, יוצאת לדרך ושולחת אתכן המאזינות לבשל גורמה בריא וטעים. אז אם את יודעת כיצד מכינים קינוע, מה עושים עם בורגול ולאיפה מוסיפים קייל, מקומך איתנו. התקשרי ל-1-900-52-92-93 שלוחה מספר 12 והשאירי את פרטייך, או שלחי מייל לכתובת yael@93fm.co.il, ואולי תהי השפית הבאה של כל חי.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי אני אוהב להישאר מחובר, ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית לחודש התנסות חינם, התקשרו כוכבית 3029, ותן חלקנו כוכבית 3029.
טפט או צבע, נורת לד או נברשת, רוצים לעבור לדירת חלומות בלי לארוז ארגזים? מדורי העיצוב של דירה נאה יעזרו לכם לקבל החלטות נכונות ולהאיר את הבית מחדש. בואו ללמוד מטובי המעצבים איך לשדרג את הבית שלכם מבלי לשבור קירות. מגזין דירה נאה, המדריך המקצועי לבנייה ועיצוב, מרכז עבורכם את כל החידושים והפתרונות לדירה נאה יותר. להשיג עכשיו בחנויות. לרכישת מינוי 072-234-1454.
Mami, it's Shabbos here yet?
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Oh, שגומר בשבס קודש. ילדים מחכים לשבס קודש. אני רוצה לטום מראש, אוי, לשבס קודש. ולהתענג ביום הקדוש, אוי, בשבס קודש. איזו זכות, איזו...